פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הנוצצת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ומרעיש עם המיקרופון המורה שלנו לקולנוע, הלו הוא דני מוג'ה. היי דני.
שלום יונתן.
אני רואה שהגעת ומאחוריך אורות והבהובים ונצנוצים וזיקוקים ופאר ומה?
דינור, שכחת רק דינור.
למה?
זיקוקים, דינור.
כן. זה? כן?
חשבת על זה?
חשבתי מספיק כדי להבין ש...
אנחנו מדברים על הסרט הזה.
ניסן הוא הכוחת הזה. אוקסן תשתו נהיר תוקי, נרבק הנש ככה ריוני שתקו דסי. ננדתרה, ג'וגו דמו ננדמו, איתה כמה עם הסנקר.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט Fireworks, או בעברית זיקוקין דינור. למה לא פשוט זיקוקי דינור, דני?
למה לא זיקוקים דינור?
טוב, אז נגיד זיקוקין דינור, כי צריך להיות תקני, במיוחד איתך, דני. אז זה כמובן סרטו של טקשי קיטאנו משנת 1997. ודני, אני מרגיש שאתה כבר מתלהב.
כן, אתה יודע, סוף סוף אנחנו מדברים על סרט של קיטאנו.
כן.
הזנחנו אותו. בכלל, אנחנו לא מאוד חזקים בקולנוע יפני בתוכנית הזאת, לא מספיק חזקים, בוא נאמר ככה.
לא עשינו מספיק סרטים.
וזאת בהחלט מעצמת קולנוע, עם היסטוריה ארוכה וכמה מן היוצרים הגדולים של כל הזמנים.
רגע, דני, לפני שאתה מתחיל ללכת אחוריה בהיסטוריה, בוא נלך לשנת 1997 ולסרט הזה, ותעשה לנו איזשהו תקציר... אם אפשר שיהיה בעברית, וכמובן שיהיה מלא זיקוקים.
אוקיי, אוקיי. יושיטאקה נישי הוא שוטר לשעבר. על מצפונו חברים שנפלו בקרב כנגד היקוזה. וחלק מתים, חלקם נכים, חסרי עבודה, אלמנות, כל אלה על הכתפיים שלו, ואם לא די בכך, אשתו
חולה.
חולה בסרטן, וזמנה קצוב. איך ממלאים את הזמן הזה? איך? עכשיו הוא טיפוס...
עד פה נשמע מאוד קודר.
מאוד קודר, זו קומדיה בחלקים גדולים, כן? קומדיה לפעמים סלאפסטיק ממש. ובכן, האיש הזה... צריך למלא את הזמן, איך ממלאים את הזמן, דואגים לאישה, בהמלצת הרופא לוקחים אותה לטיול, אבל זה עולה כסף לקחת אותה לטיול, וגם לטפל בחבר שהחלום שלו, עכשיו שהוא נכה, שוטר לשעבר, זה לצייר, אבל צבעים וקנבס עולים הרבה כסף. איך לעזור לאלמנה של החבר שנפל בקרב? והוא, יש לו רעיון יפה, הוא שודד בנק, בתחפושת של שוטר. מה רע, כן, ואפילו עם אוטו של שוטר, הוא ככה מאפר אוטו טקסי, הוא מאפר טקסי.
מחפש את ה... עושה תחפושת לאוטו.
כן, עושה תחפושת לאוטו ושודד בנק, וחשב הוא מרודף יקוזות, הוא נרדף משטרה, ואתה רוצה שנספר לך את הסוף?
מותר, אם תעשה את זה כמובן צבעוני.
הוא יושב בשפת הים, עוזר או מחבל לאיזה ילדה להעיף את האפיפון, ויושב עם אשתו, מביטים אל האופק, מצחקקים, מגיעה המשטרה, הוא מבקש עוד כמה דקות, המצלמה עוקבת אחרי הילדה שמשחקת עם האפיפון.
ואז?
ואז המצלמה הולכת אל השמיים שראינו בשוט הראשון של הסרט.
ואז?
נשמע עוד שתי עיריות. לא מגלה מי יורה במי. זהו.
دا דני, התקציר שלך היה פשוט זוהר ולוהט.
הוא היה שילוב שבין זן לבין אקשן.
יפה.
זהו, וזה
שילוב לא, לא, לא מובן מאליו. לא. אז תגיד, למה אנחנו הולכים לדבר דווקא על הסרט הזה של קטנו?
אתה יודע, כשצריך לדבר על זן ועל אקשן,
כן.
בוא נקרא למישהו שמבין
למומחה.
בשניהם. כן, יש לנו מומחה לזן ואקשן.
אז איתנו נמצא מומחה לקולנוע אסיאתי, ומי שניהל לא מעט פסטיבלים שעוסקים בקולנוע אסיאתי, ואדם שגם מאוד אוהב את קטנו, והוא המרצה לקולנוע, הוא מבקר הבית שלנו, רון פוגל. היי, רון.
שלום, יונתן, שלום, דני, מה שלומכם?
בסדר.
אנחנו בסדר, נו. אז למה קטנו ולמה דינור?
קודם כל, אני חושב שבאמת מתחילת דרכה של פסטיבל כאן, ששאלת אותי על מי אני רוצה שנדבר, הייתי אומר לך כל פעם, קטנו, קטנו, קטנו.
נכון.
באמת, קצרה העירייה, אני חושב, מלתאר את היכולות של איש האשכולות הזה, בטח אחד הבמאים הבולטים בתולדות הקולנוע היפני, אולי עולמי, ותשמע, הדרך שהוא עשה מלהיות מהנדס, ואז הוא הופך לקומיקאי, וצמת הביט, טטוביט שלו, ובכלל אני אדבר גם על הדואליות הזאת בין ביט תקשי השחקן לתקשי קיטנו הבמאי, והיצירות שלו, אני נחשפתי אליו בקיקוז'ירו, שהוא סרט נפלא אחר שלו, אבל יש בסרט הזה, כמו בהרבה מהסרטים שלו, שילוב כמעט בלתי אפשרי. דני אמר שילוב בין זן לאקשן, אני אומר שילוב בין אלימות לפיוטיות, כי והמעבר מאחד לשני, ממוטיב אחד לשני, הוא פשוט מדהים. הכוח המתפרץ של הקולנוע האסיאתי, שעושה דברים במהירות פי כמה וכמה יותר מהירה ממה שאנחנו רגילים במערב, כאן בסצנות האקשן באה לאחד הביטויים הכי מופלאים שלה, והסרט באמת נע בין פסימיות לאופטימיות, אבל כמו ברוב סרטי קטנו, מכיוון שהוא התחיל כקומיקאי, וכל פעם גם שהוא מתראיין, צץ הקומיקאי ככה מעבר לכתפו, הסרט משולב, וזה עוד רובד מרתק בו, באמת כמו שדני אמר, בקטעים שהם על גבול הסלאפסטיק, שקצת נותנים לנו הפוגה מהמועקה הנוראה שאנחנו חשים, שאנחנו רואים את אותו שוטר שביתו נפטרה בגיל צעיר, אשתו גוססת מסרטן, החבר שלו בכיסא גלגלים, וגם הסוף של הסרט הוא כל כך טרגי. אני זוכר שראיתי את זה בקולנוע, חשבתי שמישהו נתן לי אגרוף בראש. אתה כן מצפה ולא מצפה, ואולי גם לדבר על זה, אבל יש כאן שילוב ממש מרתק של מעבר, בעיניי זה לא קולנוע, זאת שירה, מעבר לשילוב היוצא דופן בין אלימות מתפרצת לבין עדינות ורקות, שמתבטאת למשל ביחסים בין הדמות של קטנו נישי לבין אשתו הגוססת, ויש כאן עבודה עם מלחין יפני, שאני לא זוכר כרגע את שמו, אתה תגיד אותו.
ג'ו היסאישי.
שזה מוזיקה גם טרגית, אבל גם אופטימית, והציורים של קטנו ששזורים בסרט, יש כאן המון אמנויות שמתחברות ביחד, ועוד פעם, מוטיב קומי שכל פעם צץ וקופץ בסרט המאוד מדפרס הזה, שהוא בעצם גם סרט על חיפוש משמעות, ועל השאלה אם לאן אנחנו הולכים, ואם יש איזושהי תקווה בחיינו, או שהכל מקרי, המון 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 רבדים והמון דברים, יצירה שעוטפת אותך ולא משאירה אותך אדיש, זה קטנו, רק אני אוסיף דבר אחד, זה השלב השני ביצירה של קטנו, שנתיים לפני כן הוא עובד תאונת דרכים, שמשאירה אותו עם כזה אבית בפנים שרואים בסרט, זה אמיתי, הוא לא משחק את זה, ובעקבות התאונת דרכים, תאונת האופנוע שלו, שוכב בבית חולים תקופה ארוכה, אז הוא מתחיל לצייר, ובסרטים שהוא עושה באותה תקופה כמו קיקוז'רו, והסרט זיקוקי דינור, הוא מתחיל לשאול שאלות על החיים, על הקיום, הסרטים שלו נהיים יותר קודרים, ואז גם הציורים שהוא מצייר בבית החולים מתחילים להופיע בסרטים, ומופיעה שם גם דמות של מלאך שומר. זה בכל שלושת הסרטים האלה, גם הנערים חוזרים אם אני לא טועה, דמות של מלאך ששומר עלינו, כי החיים מלאים צרות, החיים קשים והחיים אכזריים, ועם הכל, זה סרט מאוד אומני בעיניי, ורק לראות את מערכת היחסים בינו ובין אשתו, שהם לא מדברים, אבל הם צוחקים ומצחקקים כמו זוג שחי הרבה שנים, אתה ממש מגיע לדמעות. זה יצירה מושלמת בעיניי.
נובי יקו ניפון אישיו נוקאי דאטה, פזגן נתו מוצ'ת עצה.若い時から仕事ばっかりで趣味なんてなかったし、まあせっかくこんなとこ住んでんだからさ、絵でも描けばいいんだろうけど、絵なんて描いたこともねえし、いきなり描けって言われてもな、絵の具代だってバカになんないだろうし、変な風に取らないでねえにさ、
אני חושב שמה שבאמת מיוחד, כמו שרון תיאר, זה הטון הכל כך ייחודי בסרטים של קיטאנו, שכמובן משתנים, הסרטים שלו שונים, מגוונים, גם תקופתיים, גם עכשוויים. הסרט הזה הוא יפן מודרנית, היא נמצאת ברקע, יפן הקלאסית, נמצאת באווירה מסביב, אבל היא אפילו מחוללת פה ושם, יש סצנה מאוד מצחיקה שהם מטיילים בגן המסורק היטב, כמו גני הזן היפנים, המסורקי בעדינות, ונופל להם משהו והם מנסים להגיע לשם, ואתה יודע שהוא ייפול ויערוס את הכל, והם לא נבלים, הם מתפקים מצחוק. ושזה, כמון, יש את המבט הזה, שבאמת לא משנה מה קורה. עכשיו, הוא טיפוס שמצד אחד באמת חבר של אשתו. היחסים הם יחסי חברות, נאמנות של חברות. אין רמז, נגיד, לאיזה אירוטיקה שהייתה פה.
נכון.
זאת אפילו, זאת נאמנות וחברות, והם סימביוטים, ככה מבינים זה את זה, ולכן הם לא צריכים לדבר הרבה, הם יושבים הרבה זמן ושותקים. השתיקה הזאת היא שתיקה של הסכמה, שאין צורך לדבר. זאת אומרת, הם לא יושבים ומתפעלים מהנוף, הם יודעים שהם מתפעלים מהנוף, אז לא צריך לדבר על זה. עליהם זה בוודאי לא מעיק. זאת אופציה, פשוט לא לדבר כל הזמן, אין הרבה מה להגיד. המצב מאוד מאוד ברור. אבל היכולת שלהם לצחוק גם מדברים די... הוא טיפוס די אלים, הוא טיפוס די...
מה
זה? לא, אבל גם באיזה...
דני, בוא נקרא לילד בשמו, הוא פסיכופת, פחות או יותר הבחור. הוא מכה אנשים ללא סיבה, גם אנשי יקוזה, הוא דוקר שם אנשים בעיניים, זה התנהגות מופרעת לחלוטין,
ואשתו
מקבלת את זה.
אני חושב שזה לא ללא סיבה. הוא מגשים משפטים שאנחנו אומרים בלב. אנחנו אומרים, על זה הייתי הורג אותך. והוא לא אומר, הוא פשוט עושה. כן? אז כשמישהו...
על ההתחלה, כשמישהו שם רק את האוכל על המכונית שלו, חלילה.
כן, אבל...
אז הוא ישר מנגב איתם את הרצפה.
לא, יש באמת, אתה יודע, זה הכל עניין של היררכיה ופרופורציה. מה יותר גרוע באמת מ... גם בעולם שיש בו פושעים ששודדים ודוקרים והורגים ועושים דברים איומים, אבל נודניק שניגש בשפת הים לאשתו שמנסה להשקות פרחים יבשים, אישה גוססת, אז מה אם הוא לא יודע נודניק, והוא אומר לה והוא מתעצבן ומתחיל להציק לה שאי אפשר להשקות פרחים יבשים, אי אפשר, והוא אומר לה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא מפסיק לנדנד לה, אז כאילו, הוא מטביע אותו, וככה הוא משתיק אותו. כן, ולא פעם אחת. שוב ושוב ושוב. אז כן, זה, אפשר להגיד, זה פסיכופתי, זה חסר פרופורציה, בין עונש וסיבה ומטרה, כן, אבל זה הגשמה של איזה מחשבות פנימיות שלו, אין לו מעצורים, וזה מאוד בולט, כי זה איש מאוד מאופק, שיודע, ממש יודע לעצור את עצמו. כשהוא לא צריך לפעול, וכשהוא לא צריך... כן, זה כמו, בצד שני, יש לו שותף כזה, מין בעל טיפוס אלים, די מגעיל, אפילו מיד אנחנו רוכשים לו בוז, כי הוא מאלה שגם מציק לחלשים, אז הוא באמת לא קונה את... אבל הוא בעד העולם הפשע, אז והוא שותף שלו, הוא מוכר לו איזה, עושה לו הנחה, הוא נהנה כשדברים, כשאנשים עוברים על החוק, והוא החבר שלו, ומתפקים מצחוק יחד. אז כאילו יש איזה מין, אין עמות מוסר. אני חושב שזה דבר מאוד מיוחד בסרט הזה. הסרט לא מתייפייף לרגע. יש שני דברים שאין. אין מוסר מובהק, זה איזה מוסר פנימי כזה, כמו גיבור של מערבון, שיש רק את המוסר שלו, כן, שהמוסר הזה של מה מותר ומה אסור, ואין רחמים עצמיים. עם כל הצער והכאב, אין רחמים עצמיים. זאת אומרת, החיים שלו באמת בזבל, אבל אין טיפה של רחמים עצמיים.
אבל יש גם איזה סוג של פיק אנד צ'וז מבחינת הרחמים שלו כלפי הסביבה. הוא מאוד אמפתי כלפי אשתו, ואין לו שום אמפתיה כלפי עוברי האורח, כן? מסכנים ככל שיהיו.
רציתי להגיד דבר שחשבתי עליו שצפיתי שוב בסרט, שני דברים. קודם כל, כמו שאמרתי, אם אני אומר שהקומיקאי יוצא ממנו החוצה, לפעמים גם הילד שבו אולי קצת קופץ החוצה, יש עוד קטע נהדר שם בגן היפני שאומר הזקן לנכד שלו שאסור לצלצל בפעמון כי זה איזה מקדש או משהו כזה, המסע שהוא עושה עם אשתו להר פוג'י שם, להראות לה את זה שהיא גוססת, ואז הולך איתנו ומצלצל בפעמון, כמו שאמרת דני, הוא שובר את החוקים, לא אכפת לו, אבל הוא רוצה בזה לשעשע את אותו ילד, להראות לו שאפשר ולא הכל כבול בחוקים מרובעים, זה דבר אחד. דבר, נקודה נוספת, אני ניסיתי המון לחשוב מה הציורים, ואפשר לדבר על זה, מה הציורים אמורים לבטא בסרט, מקלה יוונית, כתוב שם בסוף התאבדות כמה פעמים בציורים למשל, אני חושב שהציורים בסרט שהם של קיטאנו, שזה מדהים כי הוא צייר מוכשר, הוא נחשב בין גדולי ציירי יפן היום, הוא גם סופר, הוא גם רקדן סטפס, הייתה תקופה שהיו לו 9 תוכניות בשבוע בטלוויזיה הממלכתית היפנית, כן? תוכניות שנעו הוא בין מוקד לבין הטירה של תקשי, שזה תוכנית שהריאליטי שאנשים היו משתתים. אני חושב שהציורים האלה, יש להם חיי נצח, כלומר, חיי אדם הם ברי חלוף, רואים את זה בבת שלו שנפטרה, באשתו שעומדת למות, והוא יודע שגם קיצו קרב, אבל הציורים מצליחים להנציח לנו את הרגע, והציורים יישארו איתנו לעד באיזשהו מקום. ההבדל בין החי שמתקלה לבין הדומם שיכול להישאר הרבה זמן. תשמע, זה באמת, זאת יצירת אומנות הסרט הזה, הרבה יותר מרק סרט קולנוע עם איזה נרטיב כזה או אחר, וזה מה שכל כך מאתגר בה, כי אני לא חושב שזה קולנוע מסובך, הוא די פשוט, אבל מה שקיטאנו מכניס בפנים, מגדיל כל הזמן את הנפח של הסרט. הסרט הולך וגדל מול עינינו, שזה יפהפה בעיניי.
תראה, אני תיארתי את הסרט, החלטתי לתאר את הסרט בצורה שבה תיארתי, ואמרתי מישהו שחי היום ושהיה שוטר, אבל זאת החלטה איך לספר את הסרט, כי מה שקורה בתקופה שהוא היה שוטר, מה שהרבה פעמים זה זיכרונות, זה ממוסגר כזיכרונות, הוא מעיף מבט על איזשהו מקום, הוא שומע מכונית משטרה, ואז עוברים למכונית משטרה הייתה בתקופה שהוא היה שוטר. זאת אומרת, עוברים, הזמן משתנה, אבל זה יכול להיות גם הפוך. זאת אומרת, זה יכול להיות שכל הסרט הוא פלש פורוורד, ובעצם הכל מתחיל אז. מי קובע מה ההווה של סרט ומה העבר? בעיקר כי נכון שיש רגעים, למשל, שחוזרים על עצמם. סצנות מן ההווה לא חוזרות על עצמן, כמעט ולא יש משהו אחד שחוזר פעמיים, ואתה לא יודע אם זה עכשיו או זיכרון, אבל הן חוזרות על עצמן שוב ושוב במקטעים שונים, וגם חלקן זוכות למה שנקרא slow motion, תנועה מועטת, כן? הפשלה שלו, כן? אותו מבצע שבעתיו חבריו נפצעו, נהרגו, אז, אז כן, הוא הדבר שרובץ על ההווה, אבל זה, הכרונולוגיה הזאת, אפשר גם להפך אותה ולראות איך, מרגע מסוים כשהיה שוטר, כי זה מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד אותנטי, הפעילות שלו בתור שוטר. הרגעים הראשונים, כשהוא עדיין היה שוטר, אתה לא בטוח, אתה לא מבין מיד שזה זיכרונות. אתה אולי חושב שזה ההווה של הסרט. אתה צריך להרכיב לאט לאט. הרבה מאוד דברים לא נראים. הם מדברים עליהם, ורק מאוחר יותר רואים אותם. יש הרבה ציפייה, האישה שבבית החולים, ואחר כך האישה שבבית, והביקורים, הם לא מתחילים את הסרט. כן, הם נמצאים באיזה מקום דחוי. עוד דבר שאני חושב מיוחד לסרט הזה, זה שכל פעילות המשטרה בהתחלה, סצנה שלמה, לא מלווה במילה אחת, על הפעילות המשטרתית. הם רק מדברים על כל מיני דברים אישיים, פרטיים, רפואה, מה המצב, יש כסף, מה לעשות, איך להתקדם, יש לו דייט, יש כל מיני אירועים כאלה שאחר כך ישתבשו בהמשך. אז גם מאוד יפה, כאילו, מה בראש של מישהו? הוא נמצא בפעולה, אבל הוא זה, כאילו, אנשים הם לא יעילים, הם לא כל הזמן מה שהם. הם כל מיני, הראש שלהם נמצא, וגם הצופה, צריך כל הזמן לחשוב על דברים ש היו, ושנמצאים בצד, ושנמצאים במקום אחר.
ובנושא הזה של אמפתיה ורחמים, נושא שדיברנו מקודם, תחשוב על כמה קשה וקל בעת ובעונה אחת להיות אמפתי כלפי הגיבור. מצד אחד, מאוד קשה לך להתקרב אליו, בגלל הדמות הזאת, הפסיכוטית הזאת, ואפילו בגלל העיוות הזה בפנים, אפילו שזה אמיתי, כן? וההתנהגות שלו כמובן. ובכל זאת, עצומת לב והמסע התענוגות שהוא רוצה להעניק לאשתו, מפלח אותך באמצע.
זה רכבת שדים כזאת שאתה באמת, הוא שומט את הקרקע מתחת לרגליך, כי אתה באמת לא יודע. דרך אגב, הוא עשה דבר דומה, לפחות בהתחלה של קיקוז'ירו, ששם הוא אדם ממש לא סימפטי, שצריך לקחת ילד למצוא את אמא שלו, זה הדבר האחרון שאתה רוצה, שאותו מבוגר ייקח את אותו הילד, אבל יש שם סצנה מדהימה באותו סרט שהוא עוזב לרגע את הילד והולך לבית האבות שאימא שלו נמצאת בו. ואז שואלים אותו, תגיד, אתה רוצה לראות את אימא שלך? אומר לו, והוא מסתכל עליה מרחוק, ואתה מבין שיש המון דברים בגו וגם הוא נורא סבל, ואתה פתאום מתחיל לראות אותו באור אחר לחלוטין, וגם שם הדמות שלו מאוד חמקמקה, ובאמת בסרט הזה זה בין פסיכוטיות לאהבה אין קץ לחברה ולאשתו, דמות גיבור מאוד מאוד מורכבת, וזה קיטנו שמביים את עצמו, וגם הדמות שלו היא דמות סופר מורכבת כבימאי, אתה רואה רעיונות איתו, אז נגיד שואלים אותו, זה גם מוטיב שבולט בסרט הזה, למה הוא מצלם כל כך הרבה ליד הים? סצנת סיום, המכוניות עוברות המון ליד הים, השוטר הנחה בכיסא גלגלים, המים שוטפים לו את הרגליים, בצילום יפהפה, פשוט עוצר נשימה. אז הוא אומר, תראה, יכולתי להגיד לך שאנחנו כיצורים הגענו מהים, אבל בשקט בשקט, אני יכול להגיד לך שפשוט נוח לי לצלם בים, כי זה מקומות נטושים, ואף אחד לא מפריע לי בסטים. אז אתה אומר מורכבות יחד עם פשטות, הוא בעצמו טיפוס לא פשוט. בשנות ה-80, אז המבקר כתב עליו ביקורת לא טובה, אז הוא וחסידיו באו למערכת העיתון של אותו מבקר שלמזלו לא היה, ופירקו שם את השולחן של אותו מבקר בעלות בייסבול, ואמרו שאם המבקר הזה הם יראו אותו, הם יארגו אותו. אז לפעמים הדמות שלו בסרטים היא גם הדמות שלו בחיים, שזה בכלל הופך את הצפייה למעניינת.
סט הערכים נקבע במסגרת הסרט. אתה יודע, להרוג זה לא בסדר, אבל שתלך למערבון, בדרך כלל מי שהורג הוא הגיבור. אז, ולא היה משפט, ולוקח את החוק לידיים. במערבון עוד אין חוק, אז מותר לקחת את החוק לידיים. הסרט קובע את ה...
רמות המידה.
בוודאי. אז... אז אחד הדברים, אתה יודע, אתה יכול לראות רוצח שכיר ולאהוב אותו בסרט, עד הרגע שהוא יזרוק עטיפה של סוכריה על הרצפה, או יפריע ויפתח סוכריה באמצע קונצרט, וזה יפריע לאחרים, ואז תסנה אותו. אז פה אני חושב שהמעשה שהופך אותו באופן מוחלט לקצה החיובי של ההתנהגות האנושית, כאילו. כן. הוא מגיע הביתה והוא רואה אופניים, על שלושה גלגלים כאלה, באמצע הדלת, אז הוא בעדינות לוקח אותם ושם אותה בצד. אז מאותו רגע זה איש שדואג לאחרים, שדואג לציבור, שרוצה סדר. הפעולה היא חיובית, זה חיובי באופן טהור, אלטרואיסטי. אז זהו, מפה, אתה יודע, אז קיבלת אותו פה. עכשיו כל הפעולות האחרות שלו הם בסט הזה, כן? מאחר ורוב אנשים שהוא פוגע בהם, הם או אנשי מאפיה, או אנשים מכוערים, או אנשים מלכלכים, או נודניקים, או כל הדברים שאנחנו שונאים בחיים, אז הוא פוגע בהם בשמנו. זה העניין. אבל יש, כן, זה, אם אתה בא בצדקנות, אז אתה אומר, אוי ובוי, אוי, זה לא בסדר. כי באמת הוא עושה את זה, והאופן שבו הוא מציג, זאת אומרת, אם הוא תוקע למישהו מקל צ'ופסיק בעין, אז הוא גם יראה לנו את הדם שיוצא משם, כן? הוא לא יחסוך את זה מאיתנו, ואז באותו רגע אתה יכול להירתע. זה תלוי ב... איך אומרים?
ברמת הטבעונות שלך.
כן, איך אומרים האנגלוסקסים, איזה מים יש לך, כן? כן.
דרך אגב, רציתי להגיד על היקוזה. אבא של קיטנו היה שיקור, והיה מכה את אמא שלו ואת אחיו, ולדחיו, לאביו קראו קיקוז'ירו, למי שלא יודע, שהוא בעצם הסרט קיקוז'ירו מוקדש לו. וקיטנו היה מסתובב הרבה בחוץ, היו המון אנשי יקוזה, צריך להבין שהיקוזה ביפן הם מאפיה מאוד חזקה, אבל הם נחשבים יחסית לא אלימים, הם חיים די בשלום עם הסביבה ועם המשטרה, לכל אחד יש את התחום שלו, מוטיב היקוזה מאוד חזק בסרטים שלו, הוא התחיל בעצם בהתחלה עם ויולנט קאפ, סרטי שוטרים גנבים, השלישיית סרטים שהוא עשה ב-2010 והלאה, סרטי זעם, אוטרייג', הטרילוגיה, ריושי וסרטים שכולם קשורים איכשהו יקוזה מול שוטרים וכאלה דברים. אז המוטיב הזה קיים גם בסרט הזה שלו, וזה עוד דבר מעניין, השילוב הזה בין קולנוע כאילו נורא מתוחכם לקולנוע פשטני, כי סרטי יקוזה, סרטי פשע, פליקים כאלה של פשע, זה לא נחשב ביפן קולנוע גבוה, זה לא איזה יצירות תקופתיות כמו רן ושבעת הסמוראים שנחשב נגיד פרה יצירה של קורסאווה. זה סרטים לחבר'ה, ולכן נורא יפה אצל קיטנו בעיניי, זה מצד אחד המורכבות ומצד שני הנגישות שהוא עושה. הוא עושה לך סרט כאילו שהמסגרת שלו היא שוטרים מול גנבים, אנשי משטרה, שוטר לשעבר מול היקוזה, והוא עוטף את זה בכל כך הרבה דברים מתחומי האומנות, שהסרט הפשוט הזה ממריא למעלה. לכן, אני חושב שזה גם אולי הסוד ההצלחה שלו ביפן ובעולם. הסרט עם כל הרבדים שבו הוא גם מאוד נגיש. ככה, לי הייתה הרגשת, תשמע, יש לו סרטים, הייתה לו תקופה שהוא עשה סרטים כמו הללו את הבמאי, הקילה ומשהו, שני תקשים שאתה... חוץ ממנו, אני לא חושב שאף אחד הבין על איזה, מה הוא בכלל רוצה. זה התקופה פסיכאי כזה מאוד מאוד מופשטת שלו. אבל בסרטים האלה הוא מאוד נגיש לקהל. הסרט גם זוכה בראייה זהב בוונציה, אם אני לא טועה. ובכלל מעלה את קרנו של קיטנו באופן סופי, עושה לו את החותמת שהוא מאחד מהבמאים הטובים בעולם באותה תקופה.
ננדה, אני קנדר. זאת הכויה. どこ行くんだよ。いいから来いよ。
ん？
来りゃいいんだよ。目悪かったな。
ん？
あ、
עוד מאפיין של קיטאנו שמופיע בסרט הזה והולך ומתעצם בסרטיו הבאים, זה הקשר בין המוזיקה והתמונה. הרבה פעמים המוזיקה היא מתפקדת כמעין, כמו במיוזיקל. זאת אומרת, הביטים שלה נופלים בדיוק על פעולות של הדמויות, בין אם זה בסצנת מכות ובין אם בסצנת הליכה או ריצה, ויש תחושה לפעמים שהדמויות כמו שומעים את המוזיקה, כמו במיוזיקל, ונענים למוזיקה ונעים יחדיו, או לפעמים זה הפוך וזה משהו שהוא כבר קורסאו עשה בסרטיו, שהפעולות הם מאירים את המוזיקה, ויש מין מה שאמריקאים קוראים מיקי מאוסינג, שאתה יודע, בסרטים מצוירים לילדים, ההליכה וכל צעד.
שומעים את ה...
כן, כל צעד, כל צעד.
תדעת.
כן, כן, כמו בפטר וזאב, הדברים האלה. אז גם פה זה קורה ברגעים מאוד מפתיעים כאלה, שיש איזו אחדות כזאת, מוחלטת, והיא אירונית כמובן, כי הרי זה שני מישורים שלא שומעים זה את זה. אנחנו לא במיוזיקל שבו יש קונבנציה שכאילו הדמויות כביכול מקשיבות למוזיקה ויכולות לשיר יחד איתה באותו סולם ובאותו קצב. ופה זה קורה במהלכים שבהם אין מוזיקה בסביבה הטבעית של הדמויות האלה. ובכל זאת היא משפיעה או נענית לתנועות של הגיבורים, וזה יוצר איזה מין הרמוניה, בדיוק, כן, הרמוניה של תמונה וצליל. וזה נותן רגעים שלפעמים הם מאוד מאוד פרועים, תחושה של משהו קלאסי, בנוי היטב, סגור, למות הפרעות וההפתעות, שגם מבחינת הלילה וגם מבחינת הטון, הסרט הזה מציע כל הזמן. צריך להיות מאוד מאוד גמיש שרואים את הסרט.
אתה מתכוון שהמוזיקה מייצבת את הדברים.
אם אתה מתרגל לאיזשהו רגע בסרט, ואתה חושב שהסרט ימשיך ככה, ואתה חייב להיענות לתפניות שהסרט עושה, כי אחרת אתה כל הזמן...
והמוזיקה עוזרת לך.
כן, זה רגעים כאלה שרואים לך שזה לא מקרי, יש פה איזו יד מכוונת.
היד מכוונת גם מטריעה בפניך, לפני שזה קורה, זה קצת מתחיל לפני. לפני התפנית אתה כבר מתחיל להבין שמשהו הולך לקרות.
גם את הרמזים האלה יש. הרבה פעמים זה מתחיל, אני שמתי לב, זה מתחיל למשל במבט שלו. הוא פתאום מסתכל איזשהו מקום. אתה רואה משהו, אתה לא יודע, אתה רואה מכונית נוסעת, אתה רואה איזה... וזה כנראה מזכיר לו איזה אירוע מן העבר, או נותן לו רעיון לעתיד. ככה מתחיל כל הפרשה הזאת של ה... של השוט בנק שהוא מבצע, שאגב, היא פתאום חורגת מסגנון הסרט באופן מובהק, וחלקה הגדול בשקט מוחלט, דרך מצלמות הבקרה של הביטחון של הבנק.
זה סצנה... נורא קומית דרך אגב.
כן? ומה יצחיק אותך?
מזכירה לי את הסצנה של שוט הבנק, מיקח את הכסף וברח.
של אודי אלן.
כן, זה ממש ככה, ודרך אגב, בסוף של זטוויצ'י, הוא מסיים סרט סמוראים אחרי שהוא הורג את הרשע, ואתה בטוח שיעלו כותרות הסיום, הוא מראה לך קטע מיוזיקל, שכל המשתתפים בסרט רוקדים סטפס, זה מטורף לגמרי, מדברים על המוזיקה בסרטים שלו, ודבר שאולי משלים גם, דווקא יש לו קטע וזה, אני נורא הייתי סקרן לשמוע מה שדני חושב על זה, כי אני חושב שאולי הוא קצת יותר ממני חדר לעניין, יש אצל קיטאנו את הקטע שהדמויות שלו עומדות קפואות ומסתכלות. אני חושב שזה מעבר למבט. ממש עומדות כזה, עם ידיים בכיסים לפעמים, עם מבט קדימה ולא זזות. ושוב, אולי זה הסטטיות לעומת האלימות המתפרצת, אבל זה קורה בכמעט ברוב הסרטים שלו. העמדה הזאת, הפיקסציה של הדמות, פתאום היא לא זזה. זה משהו שאתה שם לב אליו. אני לא בטוח שאני יכול לבאר אותו דרך אגב.
אני חושב ש... אני חושב, טוב, לא המצאתי את זה. מה שאני אומר, אני קורא אצל אחרים. קיטאנו הוא בעצם תלמיד גם של קורוסאווה וגם של יושיזירו אוזו. עכשיו, אוזו הפנה את המצלמה גם לרגעים שאנחנו קוראים להם הרגעים המתים. שהקולנוע המערבי... הרגיל אותנו שצריך לחתוך אותם. זאת אומרת, ברגע שיוצא דמות מחדר, הסרט סיים את העניין שלו בחדר. החדר אין לו תפקיד ברגע שיצאו ממנו הדמויות. הדרמה הסתיימה, יוצאים מן המקום, ואוזו היה משאיר אותנו במקום. הוא היה גם מחכה במקומות, ואז הדמויות נכנסות. זמן מיותר מבחינת הקולנוע המערבי, לא אפקטיבי. ואת אוזו זה כן מעניין, כי יש שם משהו נוסף. הוא רוצה, כן, אני מרגיש שזה תמיד זמן של המתנה, או זמן של, אתה קולט מה קרה, אתה נותן לדבר שקרה, התרחשה איזה דרמה, והיא לא נחתכת. היא, החלל עוד מכיל אותה. ומצד שני, קורסאווה הוא במאי של פעולה, כן? בסרטיו שבהם יש פעולה, גם קורסאווה עשה סרטים שמתקיימים עכשיו, ועוסקים בבורגנות, ועוסקים באנשים, וגם במשטרה, אבל הפעולה אצלו היא עוברת ושוטפת בין סצנה לסצנה, ובקיטנו יש את שני האלמנטים האלה, את שני הצדדים האלה, רק שבניגוד ל... לא תמיד, אבל בניגוד לאוזול, ההמתנה היא לפעמים... מכילה את הממתין, את המביט, כמו שאתה קורא לו, מסתכל, בדרך כלל אם תסתכל, אז תראה שנרקמה במוחו או זיכרון, או הפעולה הבאה. זאת המתנה לקראת פעולה, ומה לעשות, החיים שלנו בנויים גם מהמתנות. החיים שלנו בנויים גם מן הרגעים, והוא מקדיש לכך זמן. שמע, סוף הסרט, שהוא אפשר לקרוא לה המתנה אחת גדולה, כן, הגיבור של הסרט מבקש משני השוטרים שתפסו אותו בעצם, כן? הוא מבקש מהם עוד כמה דקות.
כן.
ובעוד כמה דקות האלה לא קורה הרבה.
כן.
יש נוף, יש ילדה, כמו שאמרתי, שמנסה להעיף עפיפון, יש ניסיון שלו לעזור לילדה הזאת, או אולי לחבל, אני עד היום לא יודע, אני כל פעם מחדש...
נקרא לעפיפון, דני.
כן, הוא לא משחרר אותו בזמן, אבל איך שאשתו מקבלת את זה, ואיך שהיא גם לא כועסת עליו הילדה, אז כאילו לא קרה כלום, לא נורא, כאילו ממשיכה לנסות להעיף אותו, אז אני לא יודע, אני לא יודע איך לקבל את זה, כן, זה... ואשתו מחייכת כזה במין... לא יודע. את באמת, וזה מצחיק באכזריות המטופשת שלו, כי זה ילד, זה ילד רע כזה, הוא מין ילד רע. כן, גם פה, גם ברגע הזה, אבל זה כל כך לא מתאים לרגע הזה. זה כל כך לא מתאים לדקות האלה. אתה יודע, זה כמו הנידון למוות שלא מוכן לעשן סיגריה כי זה לא בריא.
הוא עודי אלן שאין לו תיאבון.
כן, דני, יש קטע שאשתו מאשנת סיגריה שהם משחקים, הוא לוקח לה את הסיגריה ושם אותה בצד. זה גם קטע אדיר, בלי מילים כמובן.
כן, אל תעשני עכשיו. אתה יודע, וזה הזכיר לי, לא רק כאן, אני חושב שבמאי שדיברנו עליו בתוכניות אחרות, לפחות בתוכנית אחת, יש בו משהו מז'אן פייר מלוויל. כי גם מלוויל שעושה סרטי...
נכון, הוא הסמוראי של מלוויל בעצם, שאתה חושב על זה, הוא שותק.
מלוויל...
רק קצת פחות חתיך מאלן דלון.
קיטנו? תלוי בטעם שלך.
נכון.
לא, יש כאלה שקיטנו זה.
אלן דלון הוא קונסנזוס, דני.
נכון, אבל אתה יודע, אולי הוא יפה מדי, וקיטנו הוא... אני חושב שרבים... יש לו סטייל כזה, גם הוא תמיד... הוא אף לא מקופטר עד הסוף, אבל אף לא מוזנח עד הסוף.
הבנו את הטעם שלך, אוקיי.
כן, 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 כן. המחוספס הזה, כן. אתה יודע, למשל, גם כשהוא מתלכלך, הוא לא נורא מתלכלך, אתה יודע, הוא מנקה את עצמו, והוא כאילו מתעברר וממשיך הלאה. אז השקט הזה, אתה יודע, אצל מלוויל זה כמה סרטים שפותחים בחמש דקות, עשר דקות, רבע שעה של אף מילה, כן? וגם כאן יש סצנות שלמות, במקרה הזה פה זה דווקא הסוף למשל, שהוא סוף ארוך, ומלא. מלא, יש לך זמן לחשוב על כל מה שראית עד עכשיו, כן, איך אומרים, כל החיים חולפים על פני הנידון למוות, כן, על פני האיש שנופל ממגדל, ככה אומרים, כן, מאיפה אנחנו יודעים מה הם חשבו, אנשים שמתו אחר, אני לא יודע, כן, יכול להיות שמי שכן חושב על כל החיים שלו, כן, אז הוא לא מת אחר כך, הוא יכול לספר לנו, כן.
נכון.
אבל הרבה זמן, אתה יודע, בדרך כלל בסרטי פעולה, אין זמן למחשבה. אין לך זמן, אתה כל הזמן או במתח, או מתפעל מה... וגם השם הוא אירוני מאוד.
נכון.
יש זיקוקי דינור בסרט, כן. יש אחד, שבנבח לא פועל.
הוא לא עובד.
וכשהוא עובד, בדיוק, אז הוא מפיל את מי שיפעיל אותו. כן, הוא פשוט לא עובד, ואז הוא מתקרב אליו, ואז כשהוא מתפוצץ, זה נבהל זה שמנסה לתקן את זה. ואיך מגיבה אישה, כשהיא רואה שבעלה ניגש לזיקוקי דינור שלא פעלו, ובדיוק בשנייה שהוא נוגע בהם, הם פתאום מתבוצצים. מצחקקת. היא לא, כן, לא דרמה, היא לא רצה לראות מה קרה, לא. היא מצחקקת, זה מצחיק, באמת. אז גם הזיקוקי דינור האלה, שכאילו, כשאמרת את זה בטון כזה, כאילו, זיקוקי דינור. לא, זה...
זה הטון שלי.
זיקוק. אגב, זה פרח אש.
זיקוק
דינור. הפרח זה צמיחה, האש זה כיליון בעירה, זה בדיוק השילוב הזה, בין הפסימיות לאופטימיות, בין הפיוטיות לבין האלימות. זה גם השם של הסרט, שחושבים על זה.
שאלת אותי למה לדבר על הסרט הזה? השאלה היא למה לראות את הסרט הזה. וזאת חובה נעימה. חובה נעימה לראות את הסרט הבאמת נפלא הזה. בכלל, קיטנו במים מאוד מאוד מעניין, לראות את מכלול יצירתו. באמת הרבה זמן, לא... הלוואי ומישהו ייקח את הכפפה, ירים את הכפפה ויראה לנו את כל סרטי קיטנו.
רציתי להגיד ככה, לסיכום שתי סצנות קטנות בסרט, שבשבילי זה קיטנו, כי זה עצבות וזה אופטימיות וזה המון הומניות. יש קטע שהחבר שלו רוצה להתחיל לצייר, אז הוא לוקח את הכובע ברט שהביא לו קיטנו, אני חושב שהוא קנה, הוא שם לראש רגיל, הוא שם על הראש על הצד, כי ככה הצורפתים הולכים, בסוף הוא מסתכל ושם את זה בחזרה בכיס. זה לא מה שישנה לו את הצילום, הפנימיות יותר חשובה מהחיצוניות, ובסוף בסוף בסוף הסרט, זה קטע שאני תמיד בוכה בו, ככה שראיתי גם פעם אחת את הסוף של הסרט.
וידענו שאתה בוכה, חשבנו שאתה סמוראי כזה.
לא, אז בסוף בסוף, שהוא ואשתו ככה בים לקראת הסוף, מסתכלת עליו והיא אומרת לו תודה. הקטע הזה גומר אותי כל פעם מחדש, ומסתכל עליה והם מתחבקים, תשמע, זה כל כך אמיתי, אתה משתגע. אני לא מכיר הרבה סצנות כאלה, שכל כך מרגשות אותי בפשטות שלהם ובכנות שלהם. וזה קיטנו, עם כל התחכום, זה פשוט וזה נגיש וזה נפלא.
ありがとう。ごめんね。
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו בשבילכם עד היום, ואת כולם אתם יכולים למצוא ביישומון שלנו שנקרא פשוט כאן, או כל יישומון פודקאסטים אחר שאתם מעדיפים, וחבל. וכל התוכניות של פסטיבל כאן יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, אנחנו רוצים להודות למי שהביא אותנו לשידור, לאבי שמאי ולצח סלוצקי. תודה רבה למרצה לקולנוע ולמבקר הקולנוע ואיש הקולנוע האסייתי רון פוגל. תודה רבה שהיית איתנו.
אריגאטו גוזיימס.
Thank you. אני הייתי יונתן גת, ודדי בוג'ה, רציתי להפעיל זיקוקים לכבודך לקראת היציאה שלך פה מחוץ לאולפן התאגיד, אבל לא יודע, לא עבד.
הדלק גפרור, מספיק.
אז מה, להדליק לך נר יותר טוב? נר נשמה? סתם.
איי, איי, יונתן.
אני צוחק, אני צוחק, חלילה.
יונתן, נהיית אכזר.
כמו קיטנו.
כן, אבל לקיטנו יש את הצד השני.
הצד הפיוטי.
לא, ההומני.
אז מתוך הומניות, אני אזמין אותך להיות איתי בתוכנית הבאה בשבוע הבא.
אוקיי, תודה.
ואותכם, מתוך אהבת אדם, אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בפסטיבל כאן. נעסוק בסרט מופתי נוסף בשבוע הבא. ביי ביי.
להתראות.
ביי ביי.